הדור.
אז הרב קוק מדבר, מתאר, מנתח את הדור המיוחד שהוא חי בו. דור שלו, ונראה מה אפשר ללמוד מזה לדור שלנו, איזה נקודות, איזה עקרונות. הרבה דברים ממש מקבילים. אבל קודם כל נראה את הדברים בפנים, מבחינת המבט על הדור שלו, איך הוא מתבונן, איך הוא מנתח, איך הוא מסתכל לעומק כדרכו. קורא מציאות בעיניים אלוקיות, לא בעיניים של פוליטיקאים שטחיים כאלה, שכל השיקולים זה מניפולציות כאלה חולפות, אלא מתוך מבט יותר עמוק ונצחי. על המהלכים שריבונו של עולם מטביע בעולמו. והרב קוק יודע שיש לו את הכישרון לזה, בשביל כך הוא נשלח לעולם, כי למחיה שלחני אלוקים, כך הוא מעיד על עצמו. אז הוא מבצע את שליחותו בעניין הזה, והוא מתווה דרך. כלומר, הוא גם מנתח, מסביר את התופעות, ומתווה דרך, מה תפקידנו כשותפים לדור הזה. טוב, בוא נראה את הדברים בפנים, נראה תוך כדי זה, נגיד את כמה מילים. בסדר? אפשר פשוט לקרוא את הדברים. כמה שיעורים יש לנו?
שבעה.
טוב, יש לנו פה... המכאוב הגדול המדכא את הנפש ביגון נורא ואיום, המצוי בדורנו בלב כל מי שחושב מעט מחשבה והוגה מעט דעה, בייחוד אם הוא גם כן מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו, המכאוב הגדול הזה אין לתאר ולספר, נורא ואיום. כן, כל מי שקצת חושב מחשבה, בוודאי אם הוא מוכן לקבל הרגשה עדינה, לא רק חושב מחשבה שטחית, גם זה, גם הוא יכול לקבל את התחושה הזאת, את הכאב. אבל מי שמוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו, מכאוב הגדול שאין לתאר או לספר. מה כל כך כואב? מה כל כך כואב? לא יודע, נראה. נדבים ונמוגים הננו למראה דור שלם, אבות ובנים יחדיו של אומה שלמה. זה הדור מורכב מאבות ובנים, דור לדור, תמיד דור הוא מורכב ממעבר, אבל האבות ובנים יחדיו, כל המערכת של אומה שלמה, המתהפך בחבליו בענות נוראה ומצוקי שאול. הוא רב היום. והכאב כל כך גדול, עד שנותן ממנו גם כן את כישרון הדיבור, איננו יכול בשום אופן אפילו לספר את צרותיו בדיבור מובן ומבואר, שזה בוודאי היה מקל לו הרבה, אם היה יכול לספר קצת, לתאר במילים, להגדיר מה כואב, היה יותר קל, מקל לו הרבה, והיה ממתיק במידה הגונה את מידת צרות לבבו הרחבות. אבל הוא לא יכול לדבר אפילו. כל כך עמוק הכאב, כל כך נוגע לנימי נשמתו פנימה של הדור הזה, בלתי אפשרי לדבר. אין מה להגדיר. מה קרה? כואב. מה? כואב! זעקה כזאת. ככה הוא מתאר את מה שמתרחש בדור הזה. בדור שלפניו. איך הוא רואה דברים ככה? אני לא יודע. נראה. איך הוא רואה? אף אחד אחרי לא יתאר את הדור ככה. יתאו מיוחד. היו, בסדר, ויכוחים, ויש דילמות, ויש עליות וירידות. כאב, כאב, זה התחושה. כן? אז הוא לא יכול, יש לו דיבור לדור הזה. אבל לא לספר נגעי לבבו למען ירווח לו. כי אם, מה עושה כן מכוח הדיבור שלו? במקום לספר נגעי לבבו למען ירווח לו, כי אם לבזות ולחרף או להתקצף ולקלל. לכעוס, חרף, לקלל, לבזות, דבר נורא. זאת התגובה שהדור מגיב על הכאב הנורא שלו. התגובה לכאב בדרך כלל צריכה להיות גם במישור הפרטי. איך מתגברים על כאב? מספרים, מה כואב לי? יש המספר מה כואב. עצם הסיפור זה מקל, ובוודאי אם השומע הוא בא על הרגשה עדינה, אז הוא גם יכול לתת לי כיוונים. אבל כשיש כאב כזה גדול ואין אפשרות לדבר, אין אפשרות באמת לשקול מה הפתרון, במקום לשקול מה הפתרון, אז מתפרץ החוצה הכעס. כאב מוליד כעס. על מי כועס? על כל העולם כועסים. לא שיש איזה כתובת מסוימת. כל העולם, כולם לא בסדר. כי לי כועס. אז מוצאים כל מיני סיבות שכולם לא בסדר. בכל אופן, זה מה שעושה הדור. הצרה, עכשיו הוא מתחיל קצת אולי להסביר לנו מה, על מה הוא מדבר. על איזה כאב. הצרה האיומה הרוחנית והחומרית יחד. אוי. אוי אוי אוי. רוחנית וחומרית. החשיכה את עולמנו, נטלה את זיו הכבוד בחיינו, נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו, וירדנו עד לעומק השפל של בזויי עם, שהחרפות, הגידופים והכללות, וכל תכונה זועמת וקצופה, היא לחמם התמידי. מצב כזה הגענו. החשיכה את עולמנו, אין כבוד, כבוד לאומי, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא נחשכו איננו מלהכיר את כבוד עצמנו, בכלל אפילו בתחום ההכרה אנחנו לא מבינים, לא רק שאנחנו לא מופיעים את הכבוד הזה בחיים, לא מכירים אפילו במה אנחנו, מי אנחנו, עד כדי כך, ירדנו לעומק בזויי עם. לו היה באמת זה ערכנו להיות חדלי אישים, וחסוכי כל כבוד, לא מגיע לנו שום כבוד, אין לנו באמת מעמד אמיתי בחיים, אם היינו כאלה זה היה הרכנו. זה בסדר, יש אנשים מסכנים שאין להם באמת כבוד, אין לנו מה לכבד אותם, אז לא צריך להרגיש מתוסכל על זה שהוא לא מכובד, כן? אז בוודאי לא היה דווה על זה ליבנו. דאבון הלב יימצא מתי אדם דואב, מתי אדם כואב, שהוא מרגיש פספוס, מרגיש שהוא לא בסדר. מתי? רק ששרים הולכים כעבדים על הארץ, אז יש כאב. כשמכובדים ועיקרים מתבזים ומזדלזלים, עד שהם עצמם שוכחים את כבודם ועיקרם. ראה השם ואביתה כי הייתי זוללה. אז אם זה היה מצב שלי, שאני באמת עבד, אדם שהוא באמת עבד, אז הוא לא כועס על זה שהוא עבד. על זה שכולם מתייחסים אליו כעבד. הוא יודע, זה מעמדו. העניין הוא שאנחנו, זה לא ערכנו אמיתי. אנחנו לא חסוכי כל כבוד. הנה, אם היה באמת דורנו דור רע ומושחת, עוד דבר הוא אומר. קודם אמר, אין דורנו, עמנו, עם שיש לו כבוד. יש כבוד. כבוד זה דבר שלילי? כבוד במובן הלאומי. זה לא דבר שלילי. גם במובן הפרטי, ולא, לא, כבוד זה לא דבר שלילי. ובוא, אם אדם לא שומר על כבודו, מה זאת אומרת? הם מזלזלים בך ואתה... מה אתה? אתה... נבך? מסכן? חסר, חסר אישים? תשמור על כבודה, תשמור על כבודך. מה, מה? מה זה?
מולבים ואינם נעלבים.
שלא צריך? בסדר.
הם נעם מולבים, אבל הם נעלבים.
לא, אבל שאני חפתם על המשבים, כאילו...
אבל הם נעלבים, נעלבים על הכבוד שלהם.
נכון, חייבים להעלבים.
הם לא אומרים כלום, אבל...
אבל הם נלווים.
הם לא אומרים כלום מכיוון ש... אבל הם שוברים על כבודם. הם לא אומרים כלום מכיוון שהם לא צריכים לזלזל באחרים, לא רוצים לזלזל באחרים. מבחינת האמת, מבחינת המעמד בנפש, הם לא אומרים, אוי, אם הוא אומר, אז אולי הוא צודק.
בוודאי לא.
זה אני מדבר.
הם לא עולבים בחזרה, אבל יכול להיות שהם כן עושים דברים אחרים.
יכול להיות שהם מוכיחים אותו, יכול להיות שהם מדברים, יכול להיות ש... הם לא, לא... לא עוברים את זה לסדר היום. לא אם נותנים לחי אחת, נותנים את הלחי השנייה. ולא, זה הכוון, זה מה שאני מתכוון. אז ודאי שצריך לשמור על הכבוד, ודאי במובן הלאומי. ויש לנו על מה לכבד את עצמנו. יש לנו מה, הבאנו משהו לעולם. והנה, אם היה באמת דורנו דור רע ומושחת, יש דור רע ומושחת הדור? אם היה באמת. דור אשר חלעתו בו, אז עוד היינו מקבלים עלינו באהבה את הבוז והקלון. טוב, ברוך השם שמישהו מבזה אותי, מישהו מעמיד אותי על מקומי, אומר לי שאני מושחת. אז אדם הגון, אומרים לו שהוא מושחת, והוא באמת מרגיש שהוא מושחת, אז הוא אומר, תודה רבה שאמרת לי. נכון, אני מתבייש בזה שככה, אתה אומר לי בפרסיה, אבל יש בזה זה גם מעלה. מקבלים עלינו באהבה את הבוז והקלון, כיוון שאיננו רואים לצורה של חיים יותר הגונים. זה מה שמתאים, נשכבה בבושתנו ותחסנו כלימתנו. אבל במן אינו חם, כאשר נחדור לתוכיות מצבו הפנימי, המוסרי והשכלי של הדור, עד רבה, נמצאנו לא דור שפל. זה כנגד הפסקה הקודמת, השורות הקודמות. חסוכי כל כבוד, לא אנחנו לא חסוכי כל כבוד, לא דור שפל, גם לא דור חוטא לפי האמת. מה שאומר עכשיו, אולי אם היינו דור כזה, דור רע ומושחת, אנחנו לא דור חוטא לפי האמת. בין באבות, בין בבנים, נמצא המון דברים טובים. אם נחדור לעומק, יש המון טוב בחברה. בין באבות, בין בבנים. הוא כבר מתחיל לחלק, אבות ובנים. כן, האבות זה הדור הקודם, והבנים זה הדור החדש. על איזה דור אנחנו מדברים? על איזה דור אנחנו מדברים?
דור של הסבתות.
מה?
דור לפני השנה.
כן, אבל מה הדור הזה? מה מיוחד?
דור של המעבר.
דור המעבר, בדיוק. דור המעבר. זה המיוחד. כן? זה שורש הכאב. זה ניתוח שמיוחד לדור של מעבר, דור של שינוי, דור של תנועה. כן? של התהפכות של משהו. יש אבות ויש בנים. אומר הרב, תדעו לכם, גם באבות וגם בבנים יש בן נמצא המון דברים טובים. רגשות עדינים ורצונות נכבדים ושאיפות נכונות ותואר ומידות ומוסר והגינות. יש המון, אבל זה יש כאב. צד שני, כן, הדור הזה מקלל. מי מקלל? זה מקלל את זה, וזה מקלל את זה, כן? לא טוב. כן? דור, 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 דור מתגלה בהופעה נוראית. וזה מה שכואב. בין באבות, בין נמצא המון דברים טובים, רגשות עדינים, רצונות נכבדים, וכל זה, למרות שבאמת כך אנחנו, אנו רואים שחסר לנו הכל. זה מה שאנחנו רואים במבט החיצוני. והפער הזה מביא את הכאב. כן? הכאב הוא על זה שאנחנו יודעים שיש בנו המון, ובפועל אין כלום. חסר לנו הכל. זה הכאב הכי גדול. אם באמת היינו נמוכים, בסדר. אדם שהוא נמוך, ואומרים לו שהוא נמוך, בסדר. אדם שהוא גבוה, יודע שהוא גבוה, בסדר. הבעיה, אדם שהוא גבוה ומתנהג כנמוך, זה כאב עצום. על מה הכאב הגדול של האדם? שהוא מפספס את תופעת החיים שלו.
זה כמו כל ה... כמו כל הישיבת מורים. יש לה הרבה פוטנציאל.
כן. נכון. על זה, והוא מתאר פה שהדור עצמו, הדור עצמו מרגיש את הכאב הזה. הוא מרגיש את הדחף לעשות ולפעול ולהיות גדול. משהו פה צריך להתרחש. משהו צריך להתקיים, להעיר. ואנחנו לא עושים, לא עושים את זה. יש משהו שבולם. זה הכאב. הרצון, הדחף, ככל שהדחף יותר חזק, ככל שיש יותר עוצמות, יותר צער, פה הוא מתאר את הדור שיש לו המון דברים טובים, המון רגשות אדונים. והמשך להגיד כמה כוחות אדירים תמונים בדור הזה. ויחד עם זה, חסר, מה שאתה רואה בעיניים, חסר הכל. לא מצליח, כאילו. ואז יש בוז ומסתמה וכללות וחירופים וגידופים. זה על זה וזה, אתה השם, אני השם, הוא השם. כן, כולנו לא בסדר. ותחושה כזאת, כאב מוליד כאב גם. וצריך איכשהו להשתחרר מזה. לצאת מהמעגל הקסמים הזה אל בניין, אל יצירה. איך עושים את זה? נראה. כל זה אנו רואים שחסר לנו הכל. לבד מה שלקינו בחפליים, לבד שהננו נרדפים הצבא, כלומר, חוץ מזה, כלומר, לבד הכוונה היא לא רק, לא רק שלקינו בחפליים, שמה? לא רק שהננו נרדפים הצבא, לא רק לבד מה שדמנו נשפחים כמים המוגרים לארצה, ואין לנו מוצאים בנפשנו דרך איך להינחם, אפילו לא חמועת על כל אדם היקר והאהוב, דם בנינו ואחינו היקרים. אחרי, הלב נעשה יצוק כמו אבן, המוח כמטיל עופרת, ואיננו יודעים כי אם להתרגש, להתקצף, לכעוס ולסנוע. אוי מהיה לנו בת עמיק לאכזר, קיינים במדבר. חוץ מזה, לבד זה, חוץ מהצער הגדול הזה, מהכאב הזה, שינו נרדפים הצוואר שרוטפים אותנו פיזית. אנחנו משלמים מחירים של נפשות של טובות משלנו. הוא מדבר לפני השואה. כן? לפני השואה. כמה פוגרומים שאכלו בנו. אז הלב כואב על העניין הזה. הלב נעשה כמו אבן, המוח כמטיל עופרת. אינו יודעים כי אם להתקצף. לבד זה, חוץ מזה, המסתמה הכללית הסובבת אותנו מעברים, מהמון רב, הבוז והשפלות הפנימית, המבצבצת אפילו מתוך ליבם של אותם הנדים לשברנו, והאומרים שראוי לרחם עלינו, הם השפילו את רוחנו כל כך, עד שגם אנחנו אין אנו יכולים להסתכל על עצמנו, כי אם בעין של זעם, של חשד ושל השפלה, כאילו אנחנו, רק אנחנו, הננו הרעים והחטאים, השכלים והחשוכים, מכל העם אשר על פני האדמה, אוי ועלילי. אז מה הצרות? מה הכאב? לבד, ממה? מה זה לקינו בחפליים? שתי מלכות.
רדיפה מבחוץ ורדיפה מבפנים.
נכון. לבד שהננו נרדפים הצבא מבחוץ. לצרה חיצונית, זה כואב מאוד, נכון? עד כדי כך שאנחנו עובדי יצור, אנחנו חסרי עונים מול עוצמות שמבחוץ, שמדכאות אותנו, פשוט, פיזית. לבד זה, הבעיה יותר גדולה, זה לא הבעיה הפיזית של אובדן חיים משלנו, אלא הבוז והשפלות הפנימית. זה דבר נורא ביום. שאדם נעשה שפל בעיני עצמו. כתוצאה מזה שמשפילים אותנו מבחוץ, אדם נעשה, הדור נעשה שפל בעיני עצמו. אם אומרים לנו שאנחנו ככה, ואנחנו לא שווים, ואנחנו חולמים חלומות על איזשהו דברים שלא מגיעים לנו בכלל, ואתם עם בזוי בכלל, ואומרים לנו כל כך הרבה פעמים, ושמענו את הדברים האלה כל כך הרבה זמן במשך כל ההיסטוריה, אז אנחנו כבר באמת מתחילים להאמין בזה. אנחנו איננו, אולי באמת אנחנו הרעים והחטאים והסנועים והמשוקצים, ואולי כדאי לשנות את הכיוון ולהיות עם נאור יותר. כי במצב הזה אנחנו בעצם מביאים שנאה על עצמנו, ונהופכת פה תופעה של הלקאה עצמית, ושכולם צודקים ורק אנחנו לא, ואנחנו נותנים את הכבוד מעצמנו. מי יביא לנו את הכבוד שלנו אם לא אנחנו? אבל אנחנו בכלל לא דורשים כבוד. זו התקופה של שלהי הגלות. כן, כשהגלות כל כך העמיקה בנו את מחלתה, בזמן הגלות אנחנו באמת שפלים. אבל ככל שהגאולה מתקרבת יותר, ככל שאנחנו מתקרבים אל הילד השחר, החושך מתגבר. החושך מתגבר, אז המסתמה ושפלות, מה שהגויים מתייחסים אלינו, וממילא מה שאנחנו רואים את עצמנו, מתגבר והולך. והתגובות הן תגובות של כעס, ושל מה אנחנו עושים, ושל ייאוש. וזה, זה הכאב נורא. מה אתם אומרים, היום זה גם נכון ככה? אפשר לתאר את זה ככה היום? יש כאב, יש כעס,
יש ערכה עצמית.
שאלה כמה הטוב זה בפנים.
מה?
הטוב זה בפנים.
זה את השאלה.
שפלות.
שפלות עצמית בעיני עצמנו.
כל הזמן רק רוצים להיות כמה שיותר כמו השאר, ומה שאומרים לנו נעשה בריצה. מזנה בין הרגליים.
מה אתה אומר?
שגה פלחי השניים.
שגה. ממה זה נובע? ממה זה נובע הדבר הזה? אבל זה לא נכון, הרי אין לנו כבוד.
מה? שהדברים נהיו חריפים יותר.
מה זה?
יש לנו
כבוד.
מדומה.
תעשייה וזה.
כבוד מדומה.
אני יודע, אני יודע, ישראל ידוע בטר.
טבע, אני יודע, כל מה שיש כתבים. זה בדיוק הכבוד הלא אמיתי, זה החיצוני.
יש פחות צורות חבריות. אנחנו לא משפלים, מה, בין המדינות, לא יודע,
המפותחות, זה. זה בדיוק, זה הכיוונים המעוותים שהכבוד המדומה הזה יכול להביא. אי
אפשר לחיות כל החיים על תשובה שלילית, נגיד ככה.
מה הכוונה?
עצם התנועה שקמה אז הייתה תנועה נגדית, כאילו זה לא תשובה חיובית, אלא לא ככה. אנחנו לא רוצים שזה ימשיך ככה, לא רוצים שאנחנו נהיה שפלים, וזה באמת דבר אמיתי. אבל כל התנועה שהלכה פשוט הייתה שלילית, לא ככה, אז לכן אנחנו הולכים לכיוון אחר. והבן אדם, בן אדם לא יכול להגדיר את עצמו בתור
רק מה לא.
ערכים שלי, כאילו, שלי לא ככה. זה לא ממלא את החיים.
אז לכן אנחנו לא מוצאים מקומנו, ענייננו בעולם. כן, זה שזה יוצר כאב, זה טוב? זה שכואב, זה טוב או לא?
כן, זה כנראה אומר שיש קצת מחשבה ודעה.
כן.
אולי אפילו עדינות.
כאב זה דבר מצוין. זה נורא כואב.
שאלה לאן.
אבל זה דבר מצוין, נכון? זו בדיוק השאלה. בום, עומד הרב קוק. הוא אומר, אני מתאר את זה, אני רוצה לעזור. נכון? אני מוכן להיות הרופא שיניים שירפא את הכאב הגדול הזה. אבל תבוא אליי. זאת אומרת, זה טוב שאתה מרגיש כאב בשן. כי זה אומר לך, אתה צריך ללכת לרופא. נכון? אלא מה? אתה לא יודע תמיד מי הרופא. אתה תושכל מהכאב, אתה משתגע, אתה דופק על כל הקירות. מרוב כאבים. למה זה כאב פיזי? כשזה כאב הוא כאב נפשי, מעל ומעבר.
מה שהיה כאב, אולי בהתחלה אם מתחילים משהו, הרי רק ההתחלה בתור דבר עצמאי זה דבר מחודש, שאולי במבט ראשון מכסה את עצם המבט האמיתי על הדבר. אז מי אמר שבאמת היה כאב? כאב זה כאילו הסתכלות אמיתית על הדבר.
כאב זו
הרגשה אמיתית. אבל
אתה אומר במודע.
הייתה כמו ההתחדשות שבכלל כיסה את כל ה... כל הדבר האמיתי שמתחת. כן, זה לא... למה הוא דבר שיש היה כאב?
כאב זה לא לרב, כאילו, זה לא אומר את לא גמרא, זה כאילו.
לא, נכון, הוא מתאר את הכאב הפנימי שבעצם שהנשמה מרגישה כאב, נכון? נשמת הדור בעצם יש פה, הוא חושף את הכאב הזה, הוא אומר את זה, הוא קורא לדור.
קיים אצל אנשים.
מה זה?
בלב כל מי שחושב מעט מחשבה והוגה מעט דעה.
נכון.
לא, זה לא קרה.
הוא מעורר את האנשים לכאב הזה, הוא מעורר, נכון, לא הרבה חושבים, יכול להיות שאנשים אין להם זמן לחשוב אפילו המחשבות האלה. הוא קורא ואומר, תראו את המצב ותכאבו את הכאב. יש פה כאב. זה טוב להרגיש את הכאב. הוא מעודד תחושת הכאב. הוא קורא, הוא בוכה, והוא אומר, תבכו יחד איתי. זה התחילת הפתרון. מהרגע שנרגיש את המתח ונדע לבטא אותו, אם לא נדע, לא נדע. אבל ההרגשה הזאת היא הרגשה חשובה מאוד. שאתה מבין, אתה לא מתייך, לא מתייכים דברים. אי אפשר כבר לתייך.
יכול להיות שברואים את הכאב.
הטיוח זה מנגנון של בריחה. אצל כולנו זה קיים, נכון? הפתרון הוא, קודם כל, אל תתייך. מה שקורה היום, ריבונו של עולם מסדר לנו הרבה כאבים. שסוף סוף נכאב. זאת אומרת, נעלה את הבעיות, נעלה את הדברים למודעות. כשיש כאב, אז שואלים את השאלות הנכונות. עוד משבר, ועוד משבר, ועוד משבר. בלי לסמוך לעידו של אף אחד. בלי, חס ושלום. כל דבר כזה, זה דבר שהוא מעורר כאב קודם כל. אוי ובוי, אם אנחנו היום, מול התופעות שמתרחשות לנגד עינינו, נרגיש איזושהי תחושה של הנה ניצר, נראה להם. חס ושלום. התחושה היא צריכה להיות של כאב, של משבר, שמשהו פה קורה, והוא נועד, כמו שהרב יסביר לנו, הוא נועד בשביל להעלות הדברים למודעות, וללכת לחפש את הרופא עם הכאב הזה.
הרב, השאלה אם... אם מה שהרב אומר פה זה שהוא, שהאנשים האלה הם נמצאים, הם מודעים שיש להם כאב, והם רק לא יודעים לרופא, לאיזה רופא ללכת, רק אם תגיד להם שזה הרופא, אז הם ישר ילכו ויגידו לו, או שהם מודעים לכאב והם מדמים אותו בכלל למשהו טוב, כמו ההבחנה של
הרמב"ם
במחנה...
נכון, יש כמו כל מצב, יש כאלה ויש כאלה. הרב רק מעורר, הוא מעודד את הכאב, הוא מתאר את המצב לאשורו, כמו שהוא, אל תתייכו את הדברים, מי שלא מרגיש את זה, כדאי שירגיש.
אבל הם מודעים לכאב?
חלק כן, חלק הוא אומר, כל מי שחושב מעט מחשבה, מי שהוא שם לב לדברים, אז הוא, היום כואבים את הכאב, היום יש משבר, בוא נדבר על היום, יותר קל בשביל, היום יש משבר, כל המערכות מושחתות, וזה וזה וזה, יש משבר, יש משבר, משבר אמון בהנהגה, יש נפילות גם, רואים? נכון? אז זה כאב או לא? כל מי שמסתכל, לא צריך שזה לא חכם, צריך לכאוב את הכאב של האומה, מי שאכפת לו קצת ממה שקורה, נכון? אז מרגישים את זה? הרבה לא. הרבה לא, כי הם מתייכים, כי הם אדישים, כי הם לא רוצים לחשוב ככה. לא חושבים. אבל ברגע שמישהו יצעק, תראו מה קורה מסביב, הלוואי שיהיה לך כואב קצת. לכולנו כואב על כל מה שקורה, באמת כואב. אנחנו מרגישים את הדופק החיים הלאומיים כמו שצריך. הלוואי שאנו מרגישים את הכאב של העניים, ואת הכאב של ההומלסים, ואת הכאב של המגורשים מפה, ואת הכאב של הצלקות של המלחמה האחרונה. יש המון כאבים. והכאב של כל המערכות האלה של שפתאום מגלים שהכל חסר מוסר, חסר עולם ערכי.
אבל איך אפשר לנסות להתרומם עם כל המטרק? מנסה להיכנס לכאבים של האנשים אחרים ולשל האומה, אתה
תקעו לך כל המתאר.
לא, אז תכף, הוא הביא גם את הפתרון. קודם כל צריך להביא למודעות המצב. לא צריך, לא לדיכאון הוא מביא אותנו. כן? השלב הראשון הוא העמדת המצב כמו שהוא. כן? השורה הבאה, זה השורה הבאה תהיה, תראו הלאה, עוד פסקה אחת. הידיים רפות, הברכיים כושלות. הוא ממשיך. הלב נמוג, והעיניים טועות לטור פה ושם, אולי יש איזה נקודת אור. אולי יש איזה ניצוץ תנחומים שיהיה ראוי להעיר ולחמם, להעלות על ידו, שלהבת אש קודש, אבל מאומה לא ימצאו. האבות נבהלים ונואשים. הבנים מלאים רוגז וקצף. ואיש שפת רעהו לא ידע ולא יבין. כל אחד מתגדר בצרותיו המיוחדות לו. כל אחד מאשים את חברו ותולע קולה רק בצברו. ולהשיב את הלבבות אלה לאלה, וקל וחומר לשלב את הידיים לעבודה חשובה וכוללת, אין דורש ואין מבקש. נהפכו עליי ציריי ואלך מר בחמת רוחי, ויד אלוקים עליי חזקה. זה הכאב הגדול. קדמנו עוד. לא סתם כאב כזה מופשט על המצב, על האי סדר, על האי, אין הנהגה. לא סתם. הוא מתאר לנו את הבעיה. הבעיה היא שאיש שפת רעהו לא ידע ולא יבין. יש פלגנות, יש מתח, וכל אחד מטיל את האשמה על האחר. שתי קבוצות, הוא מתאר פה את האבות ואת הבנים. האבות אומרות בכור, והבנים בכור, וכל אחד מתעצבן על השני. אתה לא מבין אותי, האמת אצלי, והאמת אצלי, וכתוצאה מזה יש קצף. ועל זה הכאב שלי, אומר הרב, וזה צריך להיות הכאב של כולנו. קודם כל הכאב הוא על זה שיש את הפער הזה, שיש את המתח הזה, שאי אפשר לשלב ידיים לעבודה חשובה וכוללת. וככל שאנחנו מתקדמים יותר בתהליך, ככל שאנחנו מבינים יותר את העוצמה של הרגע שאנחנו עומדים בו, אוטוטו זריחת החמה, ואנחנו צריכים את כל הכוחות יחד לשלב ידיים, ובמצב שהכי הכי הרבה אנחנו צריכים לקבץ את כל הכוחות מכל נדחי ישראל, דווקא ברגע הזה, אנחנו רואים את ההתפוצצות הזאת. את האי יכולת לדבר זה עם זה, וממילא הכעס. זה הכאב הנורא. כמה צריך וכמה אין. כמה צריך עכשיו אחדות וכמה אין עכשיו אחדות. אז איזה תנחומים אני יכול לקבל עכשיו? איזה תקווה יש לי מהדבר הזה? אני חשבתי שכשזה יתחיל, כשתפרוץ פה איזושהי תנועה, כשאני אראה איזשהו תהליך מתחיל, אז פתאום כולם ישנסו מותניים בשביל להיות שותפים למהלך ויחד. זה היה החלום של כולנו במשך כל שנות הגלות. הנה, כשזה יקרה, כולנו נלך אחרי המשיח. ודאי, רק יבוא המשיח. נו, עכשיו בא המשיח. לא המשיח, בן אדם. בא משהו, מתחולל פה משהו. ואנחנו רואים, זה לא מסתדר. לא הולך לפי התוכנית. לא רק שזה לא הולך, זה עוד נסוג. נוצרים פה פיצוצים. על זה צריך לכאוב. אי אפשר להשאיר את המצב ככה. יש קצת אחריות על המצב. לי יש אחריות על הדור. לכולנו יש אחריות על כולנו. זה הקריאה פה. ואם לא נבין מה קורה פה, אם לא נבין את התהליך, הרי שאנחנו נמוטט אותו. ונחמיץ את הרגע. לכן צריך לכאוב. מכאב, זה התיאורים פה קשים. הריאקציה של הכעס והשנאה והכללות. אבל פה בא המהפך. אחרי שהתיאור הנורא הזה, הוא לא משאיר אותנו בדיכאון. בנפילת הרוח. אין תקווה. להפך. מפה אפשר להביא לתיקון. ככל שהכאב יותר גדול, סימן שאתה הגעת יותר לנקודת השורש. כשנוחצים על העצב, הכי כואב. כי הגעת לנקודה, משם זה מתחיל. וכשיש כאב בשורש של השן, אז זה עוד יותר כואב, מאשר שזה בחיצוני. אבל כשעושים טיפול שורש, אז כואב השורש. כשעושים טיפול ככה מלמעלה, אז המקסימום כואב למעלה.
אבל אומר אותו דבר על המלחמה.
נכון.
מלחמת הגדולה, אז...
נכון.
ברור את הגדול.
אז הוא בא עם הקריאה. הסור רעיוני. רק נקרא את הפסקה הזאת. הסור רעיוני. אל תשתוכחו ואל תהמו. יש שמש צדקה זורחת, אף תביא מרפא בכנפיה. קודם אמרנו, לא מוצא ניחומים. איזה ניצוץ ניחומים, איך אפשר למצוא לזה? יש שמש צדקה זורחת. אחרי שעברנו את התהליך של הכאב, יש. אף תביא מרפא בכנפיה, הנה באה הרפואה. תמחה דמעה מעל כל פנים, ורוח ססון תחת רוח כהת תמלא את כל לב. אותם כל הלבות, הלבבות האלה שמקודם, מי שחושב בכל לב, לב כל דור, מי שחושב מעט מחשבה, נכנס למצב של דיכאון, של כאב, של רמיסת כוחות. הנה, רוח ססון תחת רוח כהת תמלא את כל לב. דורנו הוא דור נפלא. דור פלאי, דור מיוחד, שלא היה כדוגמתו בכל הדורות. דור שכולו תימהון. קשה מאוד למצוא לו דוגמה בכל דברי ימינו. הוא מורכב מהפכים שונים. חושך ואור משמשים בו בערבוביה. הוא שפל וירוד, גם רם וניסה. הוא כולו חייב... גם כולו זכאי. אנחנו חייבים לעמוד על אופיו למען נוכל לצאת לעזרתו. ועלה, אני אסביר בדיוק מי זה הדור הזה, איך הוא נולד ואיך צריך לגדל אותו. כמו תינוק חדש נולד, נולד תינוק. כמו משפחה שמצפים לאיזשהו תינוק, הרבה שנים נולד תינוק. הלידה הזאת משנה את כל המצב בבית. לפעמים יוצרת גם עצבנות בין האבא לאמא, כי לא יודעים איך לגדל אותו. או יותר מדי, יותר נכון, כל אחד חושב שהוא יודע בעצמו איך לגדל אותו. ואין ניסיון, כי זה דור מיוחד. הוא מאוד מיוחד. אז יש מתח. אבל אי אפשר ככה. עד שהגיע הדור הזה, נפספס אותו. עד שהגיע הילד הזה לעולם, בגלל הריב בינינו, בגלל העצבנות, לא נגדל אותו כמו שצריך.
אבל איך אפשר להשליך מה שהרב אמר על הדור הקודם, על לפני שתי דורות, על הדור הזה?
להמשך, מילד גדל.
מה? למה לא? מה אומר על הדור ההוא שלא יכול על הדור הזה? הוא לא אמרנו כלום. הקדמה. דור נפלא. כן? קודם כל, תן אמון בילד. אתה לא יכול לגדל ילד בצורה בריאה אם כל הזמן אתה חושב אולי הוא לא. תן אמון. תכיר בכוחות האדירים. זה דור שהוא מורכב מהפכים שונים. למה? כי יש נקודה אחת שממנה יוצאים שני הפכים. למה הוא שפל וירוד? מאותה סיבה שהוא רם וניסה. הוא גם שפל וירוד. זה לא הפכים. זה נראה על פניו הפכים, ולכן זה יוצר מתח. יכול יוצר עצבנות. אני אסביר לך את הנקודה, איך זה מתחבר יחד. ואז לא רק שזה לא ייווצר פה מתח, אלא ייווצר פה שילוב ידיים. זה דור כל כך נפלא, כל כך עליון. שדווקא לכן, כל עוד הוא לא מופיע בפועל, הוא שפל וירוד. כשיש כוחות אדירים, והם לא מתממשים כמו שצריך, אז הם מתפרצים. נוצר הרס. כשאתה מכניס את התקע לשקע, בצורה נכונה, אור עצום. אבל איזשהו קצר שם, זה פיצוץ אדיר. ככל איך נקרא, הספק בבית, האנרגיה של החשמל יותר גדולה, והפוטנציאל החיים יותר אדיר, ואתה מכניס אותו בצורה לא נכונה, מאיזה סיבה שהיא? ונראה במשך סיבה שאי אפשר היה להימנע ממנה. אז נוצר פיצוץ אדיר. אז זה הדור שלנו. הוא ענק, הוא מקור חשמל עצום. אבל עכשיו הוא שפל בירות. זה לא סותר בכלל. הוא גם דור שכולו זכאי, ובגלל שהוא כזה, הוא כולו חייב. הרי אין משיח בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב. אומר הרב, יש לתדע באיזה דור הוא בא. דור שכולו גם זכאי וגם חייב. זה העומק של המאמר הזה. לא או זכאי או חייב, שתמיד אנחנו מתפלפלים בזה. הנה. אתה רוצה, הוא זכאי. לגמרי זכאי. עצום. אתה רוצה, הוא חייב. אתה הולך, אתה מסתכל עליו. והפערים האדירים האלה יוצרים את הכאב הזמני. והכאב יוליד מרפא. והמרפא ייצור את השלמות. את המצב הזה שנראה איך החובה מתהפכת לזכות. ואבונות מתהפכים לזכויות, כי תעשה תשובה מאהבה. שיש תשובה מאהבה, שנבין את עומק ענייננו, נוהב את עצמנו. האבא ואמא יתחילו לאהוב את הילד שלהם, שניהם. אז יהיה פה הכל יתהפך. לא רק שזה יהיה פרווה, זה יתהפך. תשמעו, אני רוצה לתת לכם את השמש צדקה ומרפא. רק תקשיבו. על פניו זה נראה בלתי אפשרי לגדל את הילד הזה פה. אבל נבין אותו. ניתן בו אמון, נלמד אותו, נלמד אותו, מיהו הדור המיוחד הזה, ומתוך כך נעמוד על אופיו למה נוכל לצאת לעזרתו. זה לא פשוט לצאת לעזרתו. זה מאוד מורכב, מאוד מסובך גם. הילד הזה נולד אחרי הרבה שנים. בא ככה לאוויר העולם. אין הרבה ניסיון בגידול הילדים הזה, בגידול הילד הזה. טוב, אני אצא לעזרתו. פה אנחנו עומדים, זה הדור. הדור הזה לא גמר את פעולתו. היום ממש במציאות של השנים האחרונות, אפשר כל כך עוד פעם להלביש את כל הדברים ממש בגלוי, כל מה שיהיה פה קורה. נראה, ננסה איכשהו עוד גל עובר. מה שהרב ראה שם כאילו נעלם. עכשיו רואים איך שזה חוזר עוד פעם. ויכול להיות שזה יעלם עוד פעם, עוד פעם יחזור. אבל לא יודעים. כן, זה לא... זה לא דבר שצריך להיגמר, דווקא הנוסחה הזו. נראה כאילו נרגענו, נראה כאילו עברנו תהליך, הגענו, בפילה, עלייה. כאב. חשבנו שכבר עברנו את הכאב הראשוני. היה טיפול שורש. בסדר? הנה, יש עוד טיפול שורש. עכשיו טיפול שורש ממש, עכשיו אנחנו בעיצומו של הטיפול. לא יודעים איך זה ייגמר. אמרתי הרב אבינר עכשיו, מי שסיפר לי, הוא נפגש עם ככה, בדרך הבדיחות האופייניות לו, שהוא נפגש, שאלו אותו בחורים, להתגייס לצבא, לא להתגייס, תישאר בישיבה, כל שאלות המפורסמות, להישאר ללמוד עוד קצת אולי בישיבה, ההתלבטויות האלה. כן, אז למה אתם רוצים להתגייס? מה בוער? הנה עכשיו הדור במצוקה, צריך לעזור. בטח עוד מעט יש מלחמה, ואנחנו רוצים להיות שותפים לעניין הזה. לא, זה לצאת, תרגעו. אם תפספסו את המלחמה הזאת, תהיה עוד. תהיה עוד מלחמה. כן? וזה לא נורא, זה לא צריך עם מי לחץ מזה. יש עוד מלחמות בעתיד. זה אומר, זה נמשך, מה? יש בזה דבר. זה לא נגמר, חושבים ש... הנה, רק נעבור את זה, מי אמר? לא, לא שאנחנו מתפללים למלחמות, כן? אבל זה נראה ככה. אוקיי. אווירה אופטימית זו.
אנחנו... אבל זה כיף לצבא.